אז הגענו את זה בקטנה או בצורה עקיפה, במיוחד בשיטת הרמב״ם. אבל יש לנו מגוון של איסורי הנאה. כפי שהדבר נעצר בהנאה, איך אני באמת מתייחס לזה? אני אומר, יש באמת פעולות שונות, הנאה, אכילה, ויש דברים שרק זה, שרק אכילה אסורה, ויש דברים אחרים ש... שכל הקטע נעשה. ש... שכל הנאה נעשה, אבל בעצם הנחת ביניהם. תורה אסורה, חלב באכילה וחמץ בהנאה, וזה באמת איסור בפני עצמו, אבל כמובן, אכילה היא... אחד מהנאות האדם, אבל אין שום ייחוד או של אכילה בתוך השיחה או מחירה או כל דבר אחר. אופציה אחרת להגיד שבאמת הנאה זה באמת הרחבה של איסור אכילה. בכולם אני אגיד שתורה אסרה אכילה, וכמובן ועוד. הוועוד הזה הוא הנאה בגלל שהיא דומה לאכילה וכו'. אפשר להגיד הפוך שבין הנאה מוקד ואכילה זה באמת סוג של הנאה. בואו נסתכל על המראה היסודית נושא הזה. אמר חזקיה, מנהל חמץ פסח שאסור בהנאה, שלא יאכל חמץ. לא יהיה בו היתר אכילה, אני חושב דיוק מ-יאכל, אבל לא יאכל. תמיד כתב רחמן לא יאכל, הלא כתב לא יאכל, אבל מן איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אז חזקיה בעצם אומר שהאכילה בכל אותה כולה אינה כוללת הנאה, אלא אם כן כתוב ב... לשון יותר מאוחר. עכשיו, יכול להיות שבחמץ זה בדיוק זה, שעדיין כתוב השורש של אלף כף למד, שזה אכילה. סביר להניח שבחמץ לפחות זה תהיה הרחבה, אבל ככלל, איסור הנאה ואיסור אכילה זה מה, כשתורה אומרת אסור לאכול, זה רק אסור לאכול. כמובן, יש מקרים מסוימים שאולי יש איסור הנאה, אבל אני לא יודע. ופליגי דרבי אבו, ודאמר רבי אבו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט הכתוב דרך שפרט לך בנבלה. אז כאן רבי אבו אומר משהו אחר, כל פעם שתור עשר את אכילה, הנאה כלולה בסיפור הזה. חוץ, אם יש יותר מפורש, בנבלה כתוב דרך שבשרח תוכלו, אז יש יותר הנאה, אז מלן ולה מותרת בהנאה. אבל לא כתוב, איסור אכילה כולל גם כן בתוכו איסור הנאה. אז דרך הפשוטה להגיד שזה בדיוק המחלוקת של חזקיה רבי אבו. חזקיה לפי חזקיה, איסור אכילה אינו כולל הנאה, רק במקרה ולא יהיה כתוב, לא יהיה אחר. אבל ביטויים אחרים, או... של השורש, צירופים, איך אומרים? של השורש, אכילה ולא הנאה. רבי אבו אמר לא, איסור אכילה כולל כברירת מחדל איסור הנאה, אלא אם כן הוזכר את זה. אוקיי, אז זה לכאורה פחות או יותר הסיפור. מה שקצת בעייתית שבאמת בסופו של דבר אחרי שקוראים את כל הגמרא בעצם אני רוצה שכמעט אין נפקא מינה. נפקא מינה יחידה זה אולי גיד הנשה ושם הפסק של הרב, אם נקבל את התלות של הגמרא הפסק של הרמב"ם לא תקף וגיד הנשה צריך להיות אסור באכילה, אסור בהנאה. והשרם פוסק רבי אבו ובגיד הנשה זה היה איסור אכילה. כמובן זה תלוי במחלוקת אחרת, אם יש מילים נותן טעם, אז לא ניכנס לזה. אבל בעצם, מה שאני רוצה להגיד, שהרב כנראה לא לקח את הסיפור הזה של ג'וש, כל כך ברצינות. במקרה הזה, זה עוד יותר בולט, שגמרא ציינה נפקא מינה, גם כן, כפי שאין שום נפקא מינה בין הדרשות, וכאן זה אפילו יותר חמור. חמור יותר אומר שלפי הרמב״ם הגמרא מציינת נפקא מינה ו... והרמב״ם פוסק ברב יבוא אבל שולל את הנפקא מינה. אז זה נותן לך איזשהו סיבה לפקפק שאולי הדרשות הללו זה לא, איך אומרים מצוירים, זה לא סוף הדרך, אבל זה לא מכריע. זה איזשהו, דבר איזשהו ביטוי לרצף של דינים ומצאו לפות, אבל זה לא המניע של המחלוקת וזה לא כל כך משפיע. אבל אני, אבל רק באמת חולק, ואני חושב שזה בדבר, הם באמת מתרשמים לפעמים הפיתולים בתוך הלימודים של תוספות, לפעמים יש תוספות נכנס לתוך הפיתולים, סב פיתולים, עוד, מכניס עוד יותר מורכבות לכל הדרשות, אבל בוודאי הרושם של תוספות, מבעלי תוספות שהוא לוקח את הדרשות ממש ברצינות, אמנם צריכים להגיד, אחרי שקוראים את התוספות, לפעמים אני משתכנע שאין לקחת אותה ברצינות. הפיתולים לפעמים ממש לא כל כך משכנעים. אז טוב, אז, אבל לכל זה באמת המחלוקת, לפי הרמב״ם, יוצא, זה, הוא מתיג את הנשא בהנה, לפי החשבון בגמרא, ולפי רבי אבו זה היה צריך לעשור. הראש חולק ופוסק יחזקיה בגלל שקבלה אצלו שגיד הנשא מותר בהנאה ורבי יונה עושה בהנאה. יש דרך קצת אחרת למכור בהבלעה כזאת, להגיד שהגיד לא כל כך חשוב ובעצם מוכרים את כל הגיד. ודרך אגב הסיפור הזה שגיד הנשא שזה מותר בהנאה, אנשים חושבים שזה כאילו זה די שום לא שמים לב עליו, אבל הלך למעשה זה נורא חשוב. בעצם בכל מקום ששחיטה כשרה מוכרים בעצם חצי הבהמה האחורית לגויים. יש מעט מאוד אנשים שעושים ניקור היום, וזה בעצם היה פחות או יותר, אם היינו עושרים מכירת גיד הנשא ונוחרים, זה היה פחות או יותר מייקר את כל בשר בקר בשניים. אז הסיפור הזה, זה גם כן היה, פרוויידן כתב מאמר, זה היה שאלה מעניינת בארץ, האם מותר לעשות את זה? כשאם אתה מוכר, חלק אתה מוכר לאחרים, זה בסדר. אבל חלק זה עולג גם כן לחנויות לא קשרות במגזרים אחרים בארץ, לצערנו, ויהודים אוכלים את זה, האם זה לפני עיוור? מצד שני, אם אתה לא מתיר את זה, בעצם מבחינה כלכלית, כמעט אי אפשר לשחוט גסות בארץ. אז זה היה באמת דילמה, הוא כתב מאמר כדי להצדיק את המחירה של הפרים. אבל זה גם כן, לפי רבי, אני, זה באמת משל מעניין, לפי רבי נירון, מה באמת עשו? הם באמת זרקו את... טוב, בגזון רבי נירון אני חושב שעשו ניקור, אבל היום זה באמת היה סיפור. סיפור בעייתי. אז הגיד הנשא שמבחינה למדנית אתה חושב מי אכפת לי אם גיד הנשא מותר עושה באכילה, זה שמשמע כדבר תלוש ממציאות מבחינה הלכתית מעשית, זה באמת נורא חשוב. אז זה דבר מעניין. אז באמת שכם מקובל שזה מותר בענאי, אם כמו הרמב״ם שכמו רבי אבו ומתעלה מהקישור של הגמרא, אם הוא תהיה ראש שפוסק כמו חזקי. אוקיי. יש דבר אחר מעניין ברמב״ם, והרמב״ם אומר שגם אם, אפילו בדברים שאסורים בהנאה, לא לוקים על הנאה. לכל הפשטות ברמב״ם שבאמת המוקד הוא איסור אכילה, ואני מסתכל על איסור הנאה רק כהרחבה. וממילא לרמב״ם גם כן במקרים אחרים יש מושג או יישום מה שנקרא לאו תפר. כלומר לאו שזה לא מוקד כוונת התורה, שאמנם אסורה מדרייתא, אבל לא לוקים. כן, חנוי דוגמאות זה בעל תאשרס, כמובן המוקד של הפסוק זה על עצי פרי, אבל כמו שכולם, כל מי שיש לו אמא יהודית, יודעת שזה בעל תאשכס על כל דבר, לא אוכלים. אבל לא לוקם, זה באמת איסור דאורייתא להשחית דברים, אני לא אדבר על אכילה כשלא רעבים, זה לא בעל תשחית, רק שתבין, גם אם אוכלים, החנות לא מחזיר לך כסף. נכון, לא משנה, אם זה נזרק או לא נזרק לפח או נזרק לאדם יוצר את עצמו לפח זה, אבל זה לא משנה, לא מקבלים את הכסף בחזרה. אז אני לא חושב יש בשביל בעל תשחית, אבל כעיקרון יש בעל תשחית על דברים אחרים, אבל זה נאמר שבגלל שלא הוזכר בפסול, זה אסור מדרייתא, אבל לא לוקים, כל משאר בכלים, וגם כן יש כמה מקרים אחרים שזה גבוה. יש לי במנחה בזה, ואחרי יש לי הערה, זה הבוגע בידם חטאת שנכנס פנימה, שאני חושב שיש גם כן מקרה שם. אוקיי. מה קורה בתוספות? בתוספות סבור שבאמת לוקים על הנאה. אז יש מחלוקת באיסורי הנאה, לפי הרמב"ם רק לוקים על אכילה ולא על הנאה, לפי התוספות לוקים גם כן על הנאה. אז כאן באמת, בתוספות זה קצת יותר פתוח. האם אני אומר שבאמת הנאה ככלל התורה אסורה, ואין בעצם שוני בין הנאה ואכילה, או אני אומר משהו אחר, שאולי הנאה זה הרחבה, אבל אם התורה מרחיבה, אז לוקים. ובאמת, אני חושב שזה הכוונה בתוספות במקרים אחרים, שהוא מבין כל פעם שלא לוקים, שזה רק יסוד דרבנן, וגם כן הרבה אחרונים גם כן נשאבים לתוך הסקאלה הזאת, שפטור ממלכות מצביע על יסוד דרבנן, דבר שלפי הרמב"ם הוא ממש ממש לא מחייב, יש כמה פקשושים בזה. נפקא מינה יכול להיות בין שתי גישות, מה בדיוק שיעור הנאה? האם זה שיעור אחר מאכילה או לא? אז הוא כבר גדן בזה, יש כאן קצת בעייתיות בזה. היית אומר שכזית זה יותר דין במעשה אכילה, בהנאה זה לא שייך. אבל אז אתה נקלע לקצת בעיה, למה על חצי שיעור של אכילה, מי שאכל חצי זית, למה הוא לוקה, אינו לוקה מדין הנאה? למה אכילה פחות מכזית לא לוקים מצד הנאה? זה לא הוזכר בשום מקום. אז זה מה שבקיבי אגב שואל, וזה יוצא קצת בעייתיות סביב, וזה בעייתיות טכנית, זה לא הוזכר. אז לפי הרמב"ם אין בעיה, בגלל שלא לוקים על הנאה, זה בסדר. לפי תוספות זה קצת בעייתי, ואולי זה דוחף לכיוון השני, שהנאה זה הרחבה, וממילא הדינים פחות, השיעורים פחות או יותר עוקבים אחרי אכילה. מה שלא ברור אז, איך אתה מודד את זה כשאתה לא מחלה את החפץ. אז בשיחה אני, או בלקיחת תשופות, אני יכול למדוד שזה מוכר. זה סביר שיש שאני מוכר כזית או פחות מכזית, זה קצת משנה. אז אין ספק שהשיעור בהנאה מהווה, לפי תוספות מהווה בעיה מסוימת, והרמב"ם פתר את הבעיה. יש מאגר משנה שכל האחרונים מצטטים, וזה כמעט הפך להיות כאילו הקט קונצנזוס אצל האחרונים, להסביר דבר, אבל אני חושב שזה ממש לא נכון, אבל בסדר, בוא נראה לפנים. מה שמאגר משנה אומר, שלא לוקים על הנאה בגלל שהנאה זה שלא כדרכה. אם אני יכול לאכול ואני שח, אז זה נחשב להנאה פחות. ושלא כדאי. יש קרמבל, ובמקום לאכול את זה אני משתמש בהנאה מפוקפקת לדחוף את זה לפנים שלך. אז נהניתי מזה. כמובן, קרמבל שעשו הנאה, כי אני חבר פעם שהיה כמעט השתחווה לקרמבל, עשה את זה בבוד זרה, דחף את הפרצו של חבר, אז זה שלא כדאי. אז מה אני משתמש לזה שלא כדאי? מה לא טוב במגיד משנה? אז קודם, הרמב״ם לכאורה פותר בהנאה גם בבשר וכלי יקר. בבשר וכלי יקר, הרמב״ם מחייב שלא כדרך אכילתה. הדין של כדרך לא נוהג בבשר בכלל וכלי יקר. אתם זוכרים שבוע, שבועיים? שבאמת בבשר וכלי אין דין שלו, שאין פטור שלו כדרך בגלל שהתורה הציעה לשון אכילה בלשון בישול. ומאל חייבים שלא כדרך, אז לפי ההיגיון של המאגד משנה, הננה מבשר בחלב היה צריך לוקל, טובה שהרמב״ם בוודאי שומע. גם כן יש דברים שאינם לומדים לאכילה. מי שמשתחבר לכיסא, רב אומר שפתום מהנה, לא מסייג את זה לדברי אוכל. יכול להיות, נגיד, בעבוד זרה, או כבר אומרת בתקרובת עבוד זרה, שאפילו שבר מקל נחשב לתקרובת. אז יש עצמים אחרים שהם לא ברואים לאכילה, שגם כן לפעמים נסערים בהנה, ושם גם כן רמב"ם לא מציע מקרה יוצא מן הכלל הזה. גם כן יש, האמת היא שאפשר להגיד מעבר לכך, סליחה, זה דבר שדילגתי על זה, סליחה. נגיד, בואו נסתכל נגיד על שמן זית. אז יכול להיות שזה שמן זית, השימוש הכי יעיל, זה מה? זה לאכילה, לטיגון, לטיבול, סלט, אבל האם זה אומר שלשיחה זה שלא כדרכה? כלומר, לא כל דבר שהוא שימוש משני הוא לא כדרך. לא כדרך זה דבר מוזר, שימוש מוזר וחריג. לא כל דבר שזה לא השימוש הכי טוב זה חריג. נגיד, שישתמשו בשמן למאור, שישתמשו בשמן לשיחה. זה שלא כדרך, זה לא סביר. אז גם הנקודה הזאת בעייתית. הרביעית, הרי ראינו פעם בבשר בחלב, איך הרמב״ם באמת מאוד עסוק בזה, הוא ממש מבין שהנאה היא הרחבה של אכילה, וזה נותן פתרון אחר, שבאמת היחס הזה בין אכילה והנאה לא כל כך פשוטה, והנאה היא בעצם מה שאני קורא, מה שרב קרא, לאו תפל. אוקיי? למה יש פטור שלא כדרך אכילתו? אז כאן, מחר זה בדיוק זה, שזה צריך הנאה שהוא כדרכה. שימוש מוזר זה לא דומה לאכילה, וממילא בבשר בחלב, בכלי הכרם שתורה השתמשה בביטוי אחר לאסור אותו, כאן אין גדר שלא כדרך הנאתו. ואז זה נעשה בכל מקרה. אז כאן נוגעים לבעיה מה קורה בכלי הכרם ובבשר בחלב. אז היה חביב להגיד שכשלא כתוב בהם אכילה, להגיד שזה מאוד משמעותי. ובעצם זה אומר שאולי שאר המחלות אסורות מעדין, שהם איסורי הנאה, שזה באמת ההנאה, זה הרחבה של האכילה. מוקד איסור האכילה, ותורה הוא הרחיב את זה להנאה, אבל הנאה היא לאו תפל. בכלי הכרם בבשר בחלב שלא כתוב לשון אכילה, אז כאן הדירוג הזה לא קיים, ותורה אסרה הנאה את כולם, וזה ביטוי שלא כתוב בהם אכילה, זה לא איזשהו ביטוי, זה לא רק ביטוי, זה מאפיין את האיסור. אז זה שתי האופציות, אם באמת זה לימוד טכני, או שזה באמת מעלה הבנה אחרת לגבי שני איסורים אלו. גם בבשר וחלב זה ראינו שרמב״ם דיבר על היחס הזה, וממש דיבר שההנאה היא שולית להנאה, זו הנקודה נפלה, שאני לא רואה בשר וחלב כי איסור מוסיף על איסור אכילה. בגלל שהוספת הנאה זה לא המוקד. המוקד הוא אכילה, ואכילה כבר נאסרו. אז מי שמבשל חלב בחלב או נבלה בחלב, לא מוסיף איסור. האם מוסיף הנאה? הנאה זה רק נגרר אחרי איסור אכילה, ואם אתה לא יכול להכיל איסור אכילה בגלל שאין איסור חלב איסור, אתה גם כן לא יכול להוסיף הנאה. אז משם ממש ממש מהרמב״ם שגם בבשר בחלב יש כאן נתק. אז כאן אני באמת קצת נבוך. גם כן הסיפור הזה של מלכות על הנאה גם כן חל בבשר בחלב. אז בעצם אני קצת נבוך. הדרך אילו היה לי רק הסוגיה ששלו כדרך אכילתו והחרגת בשר בחלב וכלי הכרם מהסיפור הזה, הייתי אומר, נכון, בשקל איסורי הנאה, הנאה היא הרחבה של אכילה, חוץ ממסה בחלב וכלל יקר. זה לא איסור דרשה, זה מאפיין את איסור, ואלה חייבים גם כן כשלא כדרך. אבל שני נפקא מינות אחרות שיש לי, קיימות גם בבשר בחלב. זאת אומרת, גם מה שאין ישחל איסור, גם כן המניין המצווה, כל הדברים שטיפלנו, וגם כן שפטורים על הנאה. אז אני קצת נבוך איך להגיד, או להחריג את שני אלו, או להחריג שלא כדרך, או להגיד שזה רק גזרת הכתוב שחיבה על שלא כדרך. אני משאיר את זה כשאלה, זה דבר שבאמת טעון בין. יש גם כן דבר מאוד מעניין לגבי הקדמות, באמת, איך הרמב״ם הגדיר את האיסורים האלו בהקדמה למחלות אסורות, גם ספר המצוות, בואו נסתכל. אז כאן זה מאוד מוזר, שלא ליהנות בשור המשכל, שלא לאכול בשר בחלב, שלא לאכול עורלה, שלא לאכול כלי יקר, שלא לשתות יין עשר. אז בהקדמה, הדבר היחיד שהוא משתמש בביטוי הנאה זה בית שורי נסכם. שאר הדברים הוא משתמש בביטוי אכילה. במניין המצוות מקבלים רושם, בוא נסתכל, שלא לאכול בשר בחלב, ככה מפיר משמש אחד לאסור בישול ואחד לאסור אכילה. שלא לאכול בשר כאן, בשורי נסכם, הוא חוזר מהנאה והוא מדבר על כאן הוא מדבר על לאכול את בשר. האמת היא שבמובן מסוים זה מאוד צד אחד שורן, אולי זה תלוי אם זה בשר מחיים או לא, קל מאוד להבין ששורן נסכל זה אחר ממחלות בסורות, זה שהוא עונש ביתן שלא לגעת בבשר, זה לא בגלל שזה בשר חזיר. זה מאוד קל, מצד שני התורה כן התבטא בצורה של החול. אז כאן יש, בכל איסורי הנאות, הרמב"ם מדבר על איסור אכילה, בלשון נזכר בהקדמה זה הנאה, ובמניין זה אכילה. ובכלי הכרם, שאמרנו שאולי זה גם כן חריג, מה הביטוי? שלא לאכול. פנטיק דאש. ולא לשתות יין נסח, שזה כמובן גם כן נסח בהנאה, שלא לאכול חמץ בפסח. אז ככה בספר המצוות, כל פעם איסור הנאה הוגדרה בלשון אכילה, גם כלי הכרם ובשר בחלב, okay? שאולי זה דוחף הסיפור של שלא כדרך לתפקיד לימודי, מזערי, כאילו שולי יותר. חוץ מ... אפשר לזכור שכאן יהיה שוני בין ההקדמה למחלות הסורות בספר המצוות. כאן זה גם כן קשור, השיעור שבוע הבא יהיה חצי שיעור, זה גם כן קשור לזה. אז כאן בדרך כלל הרמב״ם מציג כזית בהלכה הראשונה. כלומר, האוכל כזית מבשר בהמה שמתה, זה ניסוח שחוזר עליו, לפעמים הכזית מופיע קצת הלכה בית, אבל יש הרבה מקרים שהכזית מופיע ממש בהגדרת האיסור. אני לא יודע כמה לדייק, אני חושב שזה משמעותי. כלומר, היה מקום פשוט להגיד שהאוכל מי בשר לא כה. דין כזית הוא יותר... אני יודע, אחד מהפרטים, זה נכנס ממש לתוך הגדר של האיסור. טוב, זה כמובן קשור קצת למחצי שיעור עשה תורה. יש כמובן דבר אחר שלא הוזכר בהלכות הפרטיות, זה בכדי אכילת פרס, שזה מאוד מעניין. בכדי אכילת פרס לא מוקום, כי זה מופיע בכל הצגת איסור, בנבלה, בדם, בחלב. בכל מקום הוא מזכיר, רם מזכיר כזית. כדי אכילת פרס, הזמן, הוא רק מזכיר פעם אחת במחלות הסורות. זה דבר מעניין, שזה הפרק הכולל לגבי מלכות. זה דבר מעניין, האם באמת כזית זה חלק מהגדרת האיסור בכל אחד? טוב, אני רק מעלה את זה כשאלה, זה דיוק קצת דק, אבל השוני בינו ובין כזית כדי אכיל הפרס הוא פחות מעניין. כן, דיברנו על השיר על ההנאה וזהו, השוני יצח, אני לא יודע, סבור שזה כזית, ובגלל שסבור שזה הפרוטה, אני לא בטוח אם יצח זה גם עם אומרים, נגיד, דברים של שיחה, אני מבין שזה כזית. דברים של מכירה, זה אומר, מאוד דעתי, זה מאוד מוזר שזה כזית. וזה מה שבקיבי הגיש שואל, למה חצי זית לא לוקם אם יש פה שווי פריטה. כאן המתחת חינוך גם כן מעלה את הסיבוך, שואל, שזה גם כן שאלה, מה הדין בהנה כדי אכיל פרס? האם זה מצטרף? כאילו הפרס, או שזה לא מצטרף. אוקיי, זה נדבר בין פרס. אוקיי, אז כאן, אוקיי, זה נדון פעם הבאה, האם באמת יש דין של חצי שיעור בהנאה? אז כאן, שאלה הראשונה, אני שאלה את האם לדבר, צריך רביב, כי בהגיע שזה יכול להיות דברים שונים, יש מקום לדון, גם כן, כבר אומרת שחצי שיעור זה איסור דאורייתא בגלל שחזי אילוץ דרופה. חכם צבי אומר משהו מאוד מעניין, שרק אכילה זה חזי אילוץ דרופה, פעולות אחרות שלא חזי אילוץ דרופה, אין בהם איסור חצי שיעור. אז בסדר, בפעם הבאה נדבר קצת יותר הרחבה. אז כאן יש מישל מלך מעניין, הוא אומר שאם זה נפסל מאכילת כלב, זה הותר. אז זה גם כן, לכל ההבנה שהאיסור הנאה הוא פה יוצא איסור הנאה הוא פה יוצא מהאיסור אכילה. הוא אומר, ברגע שזה נפסל מאכילת כלב, זה לא אין לו שם אוכל. יכול להיות שאדם יכול להנות מזה. אבל אם ההנאה היא הרחבה של אכילה, אז ברגע שזה נפסל מאכילת כלב זה הותר. הפרימוגן יש לו חשבון הפוך. למה? אז הוא אומר, למה פתרת שלא כדרך, ההנאה במלכה, בגלל שזה שלא כדרך. ברגע שאני לא יכול לאכול את זה, אז הכדרך הנאה בבשר מקולקל, זה להשתמש בו כאבן לבנייה. אז מיל, זה הופך להיות כדרך. כאיזו, איזשהו, איפכה מסתברה, מגיע למסקנה פרדוקסלית, שזה דבר שנפסל יותר מאכילת כלב, יותר חמור מדבר ראוי לאכילה, לפחות לגבי הנאה. אז זה משלח בוודאי סבור, שבעצם זה פועל יוצא מהאיסור אכילה, ואם זה לא ראוי לאכילה, זה הופקע מהאיסור, וזה הצלח פחות או יותר לשיטתו, שהצלח סבר שהשיעור הוא כזית, שזה שיעור אכילה, זאת אומרת, הנאה זה הרחבה של השיעור אכילה, ופרים גדם, זה באמת מאוד אפשני לפי איזושהי הברקה.
זה פרים גדים יהיה מלכות לפי הרמב״ם?
כן, זה משהו משהו, אפילו לפי הרמב״ם, תהיה חמור יותר, בגלל שזה כדרך, מה שאין לי אופציה של אכילה, בגלל שזה נצלח.
יש
איסורי הדעה שכלל
אפשר לאכול.
כן, אז זה כמובן, ההערה הזאת, אני חושב, משתלב עם ההתקפה שלי על המגיד משנה. המסקנה שלו הוא כל כך לא סבירה, גם מבחינה הגיונית, גם מה שאתה אומר, מבחינה טקסטואלית זה קטסטרופה. זה מה שמפירים גדם מעניין, שהוא תמיד מוצא את הלקונות. אבל אתה צודק, המסקנה הזאת היא כל כך בלתי אפשרית, שזה מביא אותו לפקפק במגיד משנה. אני לא חושב שזה השמה של פירים גדים, אבל אם מקבלנו במגיד משנה, אני מגיע לתוצאה הזאת, שהיא ממש נסתרת. אז נכון, אני בהחלט מסכים איתך, שפירים גדים אולי יותר שימושי בזריקת אור על המגיד, או לפיתוח עוד מתקפה על המגיד משנה.
בכלל, אם מה שמותר
באכילה, כשמסעד
לאכול מותר באכילה, מה שראוי לאכילה נפסל ולא ראוי לאכילה תמת, אז למה דברים שבכלל לא ראויים לאכילה נסרים בנאה?
טוב, זה מה שנעוד ביהודה והמשנה אומר, אין אכילם. דבר שנפסל לאכילה כלב, לא מותר בהנאה. אז חמץ שמתקשר, אז הוא ניתר בהנאה.
וכלי
הקרם שעיקרם מסורים, למרות שהעיקר בכלל לא הולך אליה. אז זה, כלי הקרם, בסוף בכלל, יתלו בשאלה שאני שאלתי. האם שלא כדרך הוא מצביע שהאופי של בסוף בכלל וכלי הקרם אחרים, או שזה רק זרת הכתוב של לוקים שלא כדרך. דרך אגב, רק שתדעו, הדין של נפסל מאכילת כלב זה רק אם זה עמד לו אכילת אדם. כל החומרות היום הוא ממש לא קשור. יש כל מיני כימיקלים בוסם שאומרים זה ראוי לאכילת, זה בכלל לא המדד. המדד של אכילת כלב זה רק אחרי שעמד לאכילת אדם. אם זה אף פעם לא עומד לאכילת אדם, לא מיועד לאכילת אדם, זה לא, זה לא נאסר, זה לא אוכל. אבל אני יודע שכולם מחמירים בכל מיני, אני חושב שזה ממש טעות. אוקיי, לא שואלים אותי. אוקיי, אז רק שתדעו, הדין של אכילת כלב, ההיתר של אכילת כלב, זה רק בדבר שפעם היה עומד לאכילת אדם. אם יש דברים ש... אף פעם לא יהיו עומדים לאכילת אדם, אז אין צורך לראויות לכלב. מה שמעניין, אני לא יודע, באותם דברים, מה יהיה הדין באיסורי הנאה, זה יהיה שאלה מעניין. לגבי, אני נוטה לחשוב שזה יהיה מותרים. אוקיי. לא, אני צריכים להגיד. אוקיי? אז רק לסכם, מה יש לנו, מה היחס, דיברנו על יחס בין הנאה לאכילה, המנה היא... החווה של אכילה זה מפני עצמה, מה נפקא מינה שלא כדרך אכילתו, חיוב מלכות, מאכל בין רם, שלא כדרך, אז יש שוני בין רוב איסורי הנאה ובין עושה בכלל בפלי הקרן, וזה התלבטנו לגבי אופן ההכרעה הזאת, אם זה באמת מגלה יסוד חדש בפלי הקרן ובשר בחלב, או שזה דין צדדי לגבי שלא כדרך. אילו היה לי רק הסיפור הזה שלא כדרך, בוודאי היינו מבררים את הדין הזה כך, אבל משלל הראיות האחרות, אתה נדחק ובאמת אומר שלא כדרך, זה באמת דין יותר צדדי. יש חיוב מלכות, שזה מחלוקת בין רמב"ם ותוספות. דרך אגב, לגבי דבר אחר שקצת דיברנו, צד לגבי מעילה, אז כנראה יש מחלוקת בעדין של שלא כדרך. אם שלא כדרך פטור או אסור, פטור או חייב, אם פטור מלמה, שלא לא כתוב אכילה במעילה. אז מעילה זה עוד מקרה שהוא ביניים לגבי שלא כדרך. אוקיי, חיוב מלכות, זה מחלוקת בין רמב"ם ותוספות. ברמב"ם אני חושב שזה ברור שזה הנאה, זה... כלומר, לא נקבל את המאגי משנה, שרמב"ם פוטה ממלכות בגלל שזו הרחבה של, של אכילה וזה לא מוקד האיסור. בתעשות יש קצת יותר מקום לתלבט, אם הוא חושב שלוקים על הכל, גם כן עליו תתפל, או הוא חושב לא מנה ואכילה זה ממש תורס והנאה ממש כמו עיקר איסור. בספר המצות כאן יש בלבול קצת, שבאמת כמעט בכל איסורי הנאה הוא מדבר על אכילה, גם במניין הקצר לפני מחלות אסורות וגם במניין המצווה. מה שקצת מוזר שבמניין הקצר גם שור נסקל מחרי קורג ושם יש הנאה שלא קיים במניין המצווה, כמובן לא מוצא ביטוי בדברים אחרים של שלא כדרת או כאילו מכות או שור דברים אחרים. גם בשיר הכמותי ראינו שיש מחלוקת אחרונים לגבי כזית לא פרוטה. כל דעה יש כאן קצת בעיה לגבי כזית, איך אני בדיוק מודד אם אני לא מחלה את האיסור. לגבי פרוטה זה שאלתי בכיווי עדר, למה לא לוקחים החצי זית לאכילה מדין פרוטת הנאה. ואז יש גם כן ספק שמתחת חינוך, מה קורה לשיר שיר צירוף, אם זה אכילה, אז אולי יש מקום לצרף בכדי פרס, אם זה אישור עצמאי, אז אולי זה צריך להיות מיד, אין שיר צירוף. אחר כך יש דין מאוד מאוד מעניין, שכתות המחת את שיעור, מה באמת אופי הדין הזה? הדין אמר ש... לולב של השירה, אז הוא אין בו שיעור. כל דבר שצריך שיעור, ונעשה בענה, כאילו אין בו שיעור. אז יש אופציה אחת, בגלל שכל עמי כסרף סרוף תמי. אופציה שנייה, שבעצם שיעור זה עניין של חשיבות. כשתורה קובעת שיעור לחפצה, זאת אומרת שצריכים... צריכים לולב, צריכים לנענע, צריכים משהו שאפשר לתפוס אותו. אבל לא איזשהו פיצקי של ענפים. צריכים משהו חשיבות. דבר שעשו בענה הוא חסר החשיבות ההלכתית. מה שנעשר בענה, היחד שלי ליסר ענה, כאילו זה דבר שלא חשוב, לא שאתה עשו את זה בענה. יש רעיון מאוד מעניין בגיטין, שהוא אומר שבעצם, וזה גם כך נפסק ברמה, שיש בעצם שני דינים. שאיסורים שעומדים לשריפה, ובואו אני אומר, כל עומד לשרף בשרוף תמי, ויש איסורים אחרים שהם בני נקברים, הרשימה במשנה בסוף תמורה, שמני נקברים שצריכים להיפטר מזה, אבל חובה לשרוף את זה. אז רן אומר, דבר שעומד לשריפה, זה אומר, כל עומד לשרק, ושאר הדברים הם חסרי שיעור. מה נפקמינה? נפקמינה דבר שצריך צורה מסוימת, אבל לא שיעור. מה זה גט? גט צריך להיות נייר, אבל לא צריך להיות בעובי מסוים, משקל מסוים, גודל מסוים. כמובן, זה צריך להיות מספיק גדול כדי לכתוב הראיית. מותחת לכל אדם, אבל זה לא נחשב לשיעור. אז אני אומר שזה הנפקמינה, שבגט שהוא על איסורי הנאה סתמיים, אז זה גט קשר, והם... ובאיסורי הנאה עומדים לשריפה, זה יהיה גט פסול. מה באמת, וזה כמובן, קצת רומזתי לזה כשדיברתי על גט, מה קורה בדרישות כאלו שהן לא ממש הלכתיות? הדוגמה. יש מקרה אחר של סולם שאני יכול, שמחבר בין שתי רשויות, שהם ערבים, יש כל מיני סוגיות לגבי עירובי חצרות ואיסור. בעצם הגמרא מדברת על סולם ביניהם, בין שני דברים נפרדים, שאז אני מתייחס אליהם לחצר אחד, לאסור או גם כן שעירוב אחד מהם יתיר תוצאות לשני. מה קורה בסולם של איסור הנאה? האם אני אגיד כדי מערכת את שיעור? אז כאן הסולם זה דרישה פיזית לסולם, זה לא דרישה הלכתית. סליחה, זה רעש בעצם. אז אתה זומר שאומר על דין הזה אין לי דין של כדי מערכת. יש סוגיה בגמרא גם כן לגבי אפר לכיסוי הדם, ששם גם כן גמרא אומרת שאפר של עצי השירה קשר לזריקת הדם. אז גם כן יש צורך לכמות אפר, אבל זה לא דין בשיעור. בתוך הלשון של הגמרא אפשר להסביר אחרת גם כן. יש אמירה מאוד מאוד מפורסמת של ובכן, לגבי לחי בקורה. הוא אומר את זה בכל מחיצות שבה. מה שאני בין לחי בקורה? אז כאן יש הלכות מסוימות, יש דבר שנקרא מבוי שאינו מפולש, שזה באמת מבוי עם שלושה מחיצות שפתוח לרשות הרבים. פתוח למקום האסור. אז מי דרייתא זה רשות היחיד וניתן לטלטל בו? חכמים מסרו, בגלל שזה לגמרי פתוח, אז אנשים יעבלו בתוכו. יש דין שאיך מתירים מבוי? בלחי או קורה. מה זה לחי? אני שם איזשהו בזנת, איזשהו מות לגובה, בסמוך, גמל טפחים לקר, וזה אז המתיה, זה משתמש כמחיצה ומכיר את המחיצה הרביעית, כיוון שמדרייתא בכל מקרה, שלוש מחיצות מה זה מספיקות. קורה זה משהו אחר, והלחי יכול להיות כלשהו. זה צריך להיות עשר טפחים גובה, עשרה טפחים גובה, אבל לא צריך שום עובי. קורה זה משהו, קורה אופקית על הגובה של הזה, משהו כמו משקוף של דלת אם נרצה, אבל רק המשקוף, וזה צריך להיות תפח על תפח. כלומר, זה צריך להיות עובי מסוים. אז בגמר משתמש על מה קורה אם אני עושה לחי הקורה מנגמר עצים ובעל הבית מחסן עצים, יש לי עצים אבל הם עצי עולה. אז כאן נגמר כנראה אומר ש, או לפחות די אחד בגמרה אומר שלחי זה בסדר ובקורה לא. אז מה שרב חיים הסביר שהדין של קורה בגלל שצריך תפח על תפח זה דין שיש צורך בחפש של קורה. שקורה הוא מדין הכר, הוא אומר לה, קורה עצמה צריך להיות תפח על תפח. הדין של לחי הוא לא כך דין של לחי, אבל הוא דין במקום שהוא צריך לחסות. והוא צריך להיות גובה עשרה טפחים, זה יותר דין במחיצה, ברשות שהיא צריך לחסות. זאת הסיבה שלא צריך שום עובי. אז בקורה הוא הבין שזה דין בחפצה, ולחי זה לא כך דין בחפצה, אבל זה דין במקום שהוא מחסה. וגם אחר כך באמת, אנחנו מבינו איך שזה דבר פשוט, שמחיצות שבת, גם כן הם לא בדיוק שיעור. זה לא דרישה לחשיבות החפצה, זה דרישה על הקפת המקום. אז הוא אומר, הקפת המקום מקוימת גם בעצי עורלה. אז זה באמת החילוק המפורסם של רב חיים, אני חושב שזה הדוגמה של זבן נותן בשביל שיטות לשיטת ההגדרה המדויקת של רב חיים, שיש שוני בין כשיש דרישה של שיעור בעצם, ובין כשיש שיעור שהוא דרישה של הסביבה, או משהו מכסה, או דברים אחרים, וזה פחות או יותר זה משהו כמובן. מי שחווה מתמטי יש מגיד משל שוני בין דברים בשני מימדים ומימד אחד זה דבר שרוצה להסתכל זה סוגה אחרת בעיה אחת עם כל הסיפור הזה טוס קצת מתמודד עם זה רבי קצת ניסה להתמודד בשורה בתארות לגבי תומת תוכן זה לא כך כלומר ביצה שורי הנאה מקבלים תומת אולי זה בגלל שזה נכון, אני לא אכנס לזה רק שתגידו זה דבר חריג, חריג לזה. מה קורה לגבי בעלות, אז זה בעצם חשוב לרחיים, שבאמת הדין של כתותי מחת זה באמת בגישה מסוימת שאני אוהבת. דרך אגב, פה יוצא מכך שזה מאוד מעניין, יש שיעורים בלולב בשופר, שבלולב זה כדי לנניה, ובשופר זה כדי שיחז בידו. אז אם נקבל רב חיים, נצטרך להסביר ששני השיעורים האלו הם שיעורים הלכתיים. שיעורים בעצם, לא שיעורים תפקודיים. נכון. ועכשיו, בגלל ששם מפורש, שיש דין של כתותי מחת בשופר ולולב, אז בסדר, זה... טוב, רק מעלה את זה, כי עוד השלכה של רב חיים זה לא קושי, אבל זה... חידוש מסוים. כן, מה קורה לגבי בעלות על איסורי הנאה? אז כאן ריטב"א רשב"א אומר שזה לא נחשב לכם לארבעה מינים. יש אולי מקום לפצל ארבעה מינים אחר, נגיד שלכם, זה עניין. יש דעה בגמרא שלכם, שלומדים מלכם שצריך להיות מותר באכילה. אז יכול להיות שלכם אולי בעלות לא מספקת, צריכים גישה, יכול להיות שימוש, משהו כזה. אבל רב רשב"א די מפורשים שיש שזה מופקע מאכילה, ובבקמה עובדה שמחרון או מחור, הרבי ניסה לפרש את זה אחרת, שזה דין רק במחר ולא בכל פעולות קניין. יש גם כן עוד הוכחה לגבי השיחה, ביטול חמץ לאחר איסורו, שגמרא אומרת שאי אפשר לבטל חמץ אחר איסורו, גם בזה הרבי היה איזשהו פתרון, אבל לא להיכנס לסוגיה, אבל אני חושב שהיה פתרון קצת בעייתי. אוקיי, אחד מהדברים שהנשלחים זה אומרת מה קורה לגבי גט על איסורי הנאה. וכאן הגמרא בדף כ' אומר שניתן לכתוב גט על איסורי הנאה, והשאלה למה. אז הקצת והרידה אומר שבעצם אין הקנאה, הקצת הוא קצת שונה, כמובן הרידה לא היה ידוע לקצת, לא היה בפניו, אבל הקצת מאוד מפורסם שבעצם אין הקנאה, אי אפשר להקנות איסורי הנאה, וגט רק צריכים מעשה נתינה. ונתינה אפשרית באיסורי הנאה, הוא חושב שיש בעלות על איסורי הנאה, אבל אין רשות. ודבר שאין לי ברשותי, שאין לי שליטה על זה, כמו גזל, לא נמצא שהוא הבעלים, ששניהם אינם יכולים להקדיש, שהבעלים לא יכולים להקדיש בגלל שאין לי ברשותה, אז הקנאה בלתי אפשרית בדבר שאין לי ברשותי. אבל גם לא צריך הקנאה, רק נתינת החפץ של הגט. חי מאוד התקשר לא רק המסוגיות שמשוות בין קניין גט ובין קניין חצר, והוא אמר שלא, על איסורי הנאה אפשר להקנות, ואז הוא חוזר להתקשרות בדיני ביטול ומאחר, צריכים לעמוד על הראש לפתור את הבעיות אחרות. אני רציתי להציע משהו אחר, אני חושב שזה גם כן עניין חשוב לעניין שטל, שישרני בין האותיות ובין הנייר. כשאני מדבר על שטר, אז כשאני מקנה שטר, אני לא מקנה, אני אשאל את זה במקום אחד, לצור על פי צלוחותו. כשאני מקנה שטר, המשמעות להיות בעל השטר, ששטר יעיד עבורי. כשהשם שלי כתוב בשטר, או שם של אישה כתובה בשטר גט שהיא מקבלת, אז היא הופכת להיות בעלת השטר, והשטר מעידה בשבילה. היא מגיעה לביתן, והיא מראה את השטר לביתן, וזה מוכיח משהו. אם זה מכר שהסודה נמכר, אם יש הלוואה שיש הלוואה בשיבוד נכסים, וכל שטר כמו זה. מה הוכחה שהעדות של השטר זה באמת חלק מהבעלות? בשטר שנאבד זה כבר הופך להיות פסול, כלומר בגמרא באלמציות, בשטר שנאבד ממציאים כל מיני, אוקיי, לא נקרא את כל דין שטרות, אבל מה שאני רוצה להגיד, כשאני מדבר על בעלות השטר, אני מדבר על השטר כראיה, וזה שונה מבעלות על מאיר. כשיש לי בבעלות המעיל, זאת אומרת, יש לי בעלות על הבד, על החפץ הפיזי. בעלות על שטר זה משהו אחר. והשטר רק מעיד עבור בעליו. אז מה שאני רוצה להגיד בזה, שאולי יש מקום לדבר, וגם כן, בואו נשאל שאלה כזאת. יש מחלוקת המוראים עם משיכה קונה מדרייתא, או כסף קונה. טוב, יש ראשונים שלא במתנה. למה אדם שמשיכה לא קונה? מה בדיוק הקניין שעושים על השטר? איך מקנים את השטר? אז נותנים את זה. לפי די רבי יוחנן משיכה לא קונה. לא אכפת לי. יש קניין על האותיות. ומה שנראה לי שקניין האותיות סוחבות אחרי הנייר. ובעצם האותיות והשם בעל השטר לא נעשה בהנאה. אני לא אומר שהדיו של האותיות לא נעשה. הדיו של האותיות נעשה, אבל האותיות, כשאני מדבר על האותיות, אני אומר השטר כשטר, לא לצורה פיצוחותה. לצורה פיצוחותה זה באמת נעשה. אבל המאמר של שטר לא נעשה, והשימוש של הדיו והאותיות זה לא שימוש פיזי שנעשה בהנאה. זה כמו מצוות לאו ליונת. אז זה מה שאני רוצה, אני חושב שזו הצעה אחרת, לא. הנייר נעשה בהנאה, אבל ניתן לתת גט, ובגלל שאני בעצם מקנה את הגט כגט, והגט לא נעשה בהנאה. הגט כשטר לא נעשה בהנאה, רק הנייר. זה מה שנראה לי שזה הפתרון הכי טוב, ואז אני עדיין יכול להסביר בצורה מקובלת את הסוגיה של מחרון ומחור, ושאי אפשר לבטל, ועדיין לקבל את הסוגיה בגיטין שגט על איסור הנאה מועיל. אוקיי, כאן אני רוצה גם כן רק להגיד, אני לא יודע אם זה, כלומר, יש שתי התייחסויות שיש כאן איזשהו הפקעת דין ממון באיסור הנאה, וגם כן יש חיסרון שיעור. נראה לי שיש משהו אחר, כלומר, יש איזשהו יחס מפלא ומזלזל נעשה כלפי איסור הנאה. כלומר, זה לא רק איזשהו התנהגות יסודית, כאילו, מה שנראה לי שיש כאן איזשהו יחס לדבר נחות. וזה חלק מיחס כולל, וזה לא רק איזשהו הלכות נקודתיות. כך אני מרגיש. אז יכול להיות שאין קשר בין שני דברים האלה. נראה לי שיש קשר, שבאמת איסור הנאה לא רק עושה פעולות מוגדרות, זה מציב את החמץ בפסח כחוץ לתחום. יכול להיות ש... גם כן, עניין הזה יהיה שונה בין דברים שחייבים בשריפה ועם אחרים, שבעצם חייבים רק בקבורה, שלכל קבורה היא רק שלא לא, לא ייקשר בהנאה. אז זה גם כן פיצול אפשרי, אבל אני מציב את זה כאופציה שאיסור הנאה זה לא רק איסור של פעולות מסוימות, זה דורש התייחסות כוללת שהחפץ הזה, הנעשה הוא מחוץ לתחום הפעילות שלי. כן? כן. פעם הבאה, חצי שעה, אני לא יודע.